להקליט פודקאסט מהבית זה קל ופשוט, כולנו עושים את זה, מחברים את המיקרופון למחשב או למכשיר הקלטה, אבל מה קורה כשאנחנו רוצים להעלות מישהו מרחוק? אז פעם היו עושים את זה בשיחת טלפון, אבל היום יש דרכים הרבה הרבה יותר טובות לעשות את זה, והם לא בהכרח מה שאתם חושבים. על זה אנחנו הולכים לדבר היום בשיחה המיוחדת שלנו עם אלעד רוזנסקי, מייסד EVMAX, שהיא פלטפורמה להקלטה מרחוק, פלטפורמה ישראלית, ונדבר איתו על איך פותח המוצר שלו ולאיזה צרכים הוא עונה, וגם נדבר על מה כדאי לכם לדעת כשאתם מקליטים מרחוק, ועל העתיד של עולם יצירת התוכן. זה הייתה לנו שיחה מרתקת שמאוד מאוד כדאי לכם לשמוע. אז קדימה, פתיח ולומדים איך עושים פודקאסט. איך עושים פודקאסט? הפודקאסט שיעזור לכם לספר את הסיפור שלכם. עם אור אליאז. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של איך עושים פודקאסט, והיום אתם רואים אנחנו ככה באיזו אטמוספירה חדשה ומעניינת, אנחנו במקום חדש עם אורח שככה נמצא איתנו בשעות הבוקר במיאמי בארצות הברית, אז וגם בפלטפורמה חדשה ומעניינת שהיום אנחנו הולכים לדבר עליה, פלטפורמה ישראלית שאתם יכולים להקליט בה את הפודקאסט שלכם, אז זה דבר מאוד מאוד נחמד, ואנחנו נדבר על הפלטפורמה הזאת, על EVMAX. אז היי אלעד רוזנסקי.
על הנור, מה העניינים?
מעולה, בוקר טוב. בוקר טוב אצלך, אצלי סוג של אחרי צהריים. אז אנחנו אמנם מדברים פה על סטארט-אפ ישראלי, אבל אתה נמצא בארצות הברית, ככה מקדם את זה משם. אז בוא נדבר קצת עליך, על EVMAX, על הפלטפורמה שדרכה גם אנחנו מדברים עכשיו, שככה אנחנו יכולים לעצב, ולמה היא פלטפורמה ממש ממש מעניינת לפודקסטרים, איך היא יכולה לשנות ולעזור לכם להקליט מרחוק, שזה נקודה נורא נורא כואבת אצל פודקסטרים, נכון אלעד?
אני חושב שכן, תראה, אני אישית לא קורא לעצמי פודקסטר כרגע, יש לי תוכניות, אנחנו גם עולים ללייבים אחת לשבוע, אפשר לדבר על זה טיפה, אבל ברור שבעולם החדש הקורונה נתנה פה בוסט מטורף לכל הקטע הזה של רימוט, תראה, יש יתרונות אדירים להקליט מאולפן, אתה פוגש את הבן אדם, אתה עושה קשרים ברמה אחרת, אני מאוד מאמין במה שנקרא in person, אבל כאילו, אתה יודע, בסוף דברים צריכים לקרות, והקטע הזה שאתה יכול לעשות דברים מרחוק, גם בלי קשר למגפה העולמית, אתה יודע, פתאום נפרס בפניך עולם שלם של אנשים שאתה יכול לארח בפודקאסט שלך, אם זה בינלאומי וגם אם זה בארץ, אנשים שלא יכלו להגיע, עניין של ייעול זמנים, אתה יודע, לא צריך להגיד לאנשים פה מה המהפכה הזאת של הזום, נקרא לזה, עשתה פה. אני סופר בעד, אני חושב שזה מדהים.
אמרת זום ונגעת בנקודה מאוד מאוד כואבת, כמו שאתה אומר, הרבה אנשים מארחים מרחוק, השאלות אולי הכי פופולריות בקבוצות הפודקאסטרים למיניהם היא, איך מקליטים מרחוק, איך עושים שיחת טלפון ומעלים מישהו לפודקאסט, זאת אומרת, אנשים עוד חושבים במונחים האלה של שנות ה-80, שנות ה-90, שצריך להתקשר למערכת ולהעלות אותך על הקו וכולי, והיום כבר יש פתרונות אחרים לעשות את זה, אז אני חושב שזו גם הזדמנות מצוינת הפרק הזה, על לדבר על איך עושים את זה נכון, על איך מקליטים מרחוק בצורה טובה, ובטח עם הפלטפורמה שלך, בטח גם עם פלטפורמות נוספות, אבל עניין ככה, אני חושב כואב בזום שנגעת בו, זה שהסאונד יוצא ממש על הפנים, לא ניתן לשמיעה, וזה קצת פוגע לנו בפודקאסט.
כן, תראה, יש קטע בעולם, נקרא לזה בשוק, בתעשיית הפודקסטרים, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, שמאוד חשובה להם האיכות, לחבר'ה, מה שנקרא. זה לא בכל התחומים ככה דרך אגב, ואני מאוד מעריך את העניין הזה.
באמת, באיזה תחומים לא של התוכן הדיגיטלי? כי זה נראה לי משהו שהוא די מוטמע בתוך הדבר הזה.
תראה, השאלה מה זה איכות, אתה יודע, יש פה עניין, זה מאוד סובייקטיבי, אתה יודע, אוזן שלי ואוזן שלך לא בהכרח אותה אוזן, פודקסטרים הם מה שנקרא, לוקחים את זה מאוד מאוד מקצועי, וממש דברים שאני לא בהכרח יכול לשים לב, הם פתאום עם האוזן שלהם המוזיקלית שמים לב, וזה מאוד חשוב להם. תראה, קודם כל פודקסטרים התחילו, מה זה התחילו? זה עדיין המיין, כאילו הקטע של אודיו אונלי, בסדר? אתה עושה גם וידאו, ואני חושב שזה ההתפתחות של פודקאסט, אני מאמין שזה גם הולך לכיוונים של הרבה לייבים וכאלה, אפשר לדבר על זה טיפה, אבל בגדול, ברגע שרק שומעים אותך, מן הסתם האיכות היא קריטית, ואנשים באמת לוקחים את זה מאוד ברצינות, גם אם זה רק התחביב שלהם, אני מאוד מאוד מעריך את העניין הזה. תראה, אני לא רוצה ללחלך חס וחלילה על זום, פלטפורמה מדהימה למיטינג, מה שקרה עם זום, שאנשים ניסו לקחת אותה גם לכיוונים שזה לא בהכרח מה שהפלטפורמה הזאת מיועדת לעשות. פלטפורמת מיטינג היא לא בהכרח פלטפורמה להקלטת תוכן, זאת אומרת, היא לא בשביל זה, יש להם את הסיבות שלהם למה הם מורידים טיפה את איכות הסאונד, לשמור על יציבות כזאת או אחרת כנראה, אתה יודע, לא נכנס להם לפרודקט, אבל בגדול, זום היא לא בשביל הקלטת תוכן, היא יכולה להקליט תוכן, אבל אל תתפלו שזה לא האיכות שציפיתם לקבל, ועם כלים כמו שלנו ואחרים, פשוט זה מיועד לזה, אז כאילו האיכות שאתם תקבלו, היא תהיה איכות הרבה יותר גבוהה.
לגמרי, אז אנחנו, עוד מעט אנחנו נגיע לפן באמת הטכנולוגי, וקצת אולי נעזור לאנשים להבין איך הם מתכוננים לדבר הזה של הקלטה מרחוק, איך הם משתמשים גם בפלטפורמה כמו EVMAX, אולי גם בפלטפורמות אחרות, כדי לייצר את התוכן שלהם וכדי להקליט מרחוק. אבל אני רוצה שנתחיל קודם כל, בממש, אולי אפילו בקצרה, תספר לי על מי אתם, EVMAX, ואיך הגעתם לתחום הזה. אני יודע שזה סיפור מאוד מעניין, יצאנו לדבר גם בעבר על הסיפור הזה. ואיך בכלל הגעתם לעולם הזה של הסטרימינג והפודקאסטים, שזה לא היה טריוויאלי עבורכם?
כן, תראה, בסוף הכל מתחבר, אבל זה כן, אתה צודק לגמרי, לא התחלנו משם, אז אני אסביר בקצרה. קודם כל, אני גר היום בפלורידה, אבל סך הכל חצי שנה פה. אני גדלתי בישראל לגמרי, נולדתי, גדלתי, בן 33.
אתה עוד לא נשמע אמריקאי.
עוד לא, עוד לא, וגם אני לא אשמע אמריקאי לעולם, אולי הבן שלי, כן? נראה. בכל אופן, תלוי כמה זמן נשאר פה. בכל אופן, אז התחלנו לפני 10 שנים את המסע שלנו כחברה, אנחנו בוטסטראפ לגמרי, אין לנו פאנדס, אנחנו, מה שנקרא, בכוונה החלטנו שאנחנו לא הולכים לכיוון הזה כרגע, never say never, אבל בינתיים אנחנו לא שם ומסתדרים לבד מעולה.
בוא נדבר רק למי שלא מדבר הייטקית, מדובר למעשה בחברה, כן, שהיא לא סטארט-אפ, זאת אומרת, היא לא מחפשת לצמוח, שאין לה משקיעים, אלא היא פועלת מכוחותיה שלה, מכספיה שלה, מהמוצרים שהיא עצמה מייצרת, וככה היא מתקדמת. זאת אומרת, זה, אין פה איזשהו ניסיון לעשות אקזיט וכו', אלא באמת לקיים כאן חברה שממשיכה לתקופה ארוכה, וזה משהו מעניין, ובוא נאמר, שונה מהנוף שאנשים רוצים אולי, או מצפים לו אולי חלק מעולם ההייטק, בטח בישראל, אבל זה היה ככה סוגריים, בוא נחזור להמשך.
כן, אז רק כדי לסיים את מה שאמרת, תראה, יש בוטסטראפים משוגעים, מיילצ'ימפ זה בוטסטראפ, הוא התחיל לפחות כבוטסטראפ, זאת אומרת, זה לגמרי יכול להגיע למקומות משוגעים, אנחנו נראה לאן הדרך שלנו לוקחת אותנו, היה לנו באמת מזל לדעתי, תראה, משקיעים זה טוב ורע, בסדר? יש טוב בזה, יש רע בזה, לנו היה מזל להתחיל באמת 10 שנים אחורה, היינו מאוד מאוד צעירים, אחרי צבא כזה, לא היה לנו עכשיו צורך באיזה משכורות עתק ולקיים משפחה וכאלה, אז יכולנו להרשות לעצמנו, אתה יודע, לגדול עקב בצד אגודל וליצור הכנסות לחברה שלנו, ומה שהתמקדנו בו בתקופה היא, זה היה טכנולוגיה לכנסים ואירועים, מאוד התרכזנו במה שקשור באירועים פיזיים, זאת אומרת, טכנולוגיה לאירועים פיזיים, הדפסת הגשם, איסוף לידים, טראקינג באירוע עם טכנולוגיות מתקדמות של RFID ודברים כאלה, התקדמנו מאוד בישראל, באיזשהו שלב ב-2018 בערך, התחלנו לעבוד גם באירופה ובארצות הברית בהצלחה רבה, ואז הגיעה הקורונה, ודי בסיס שלנו פשוט עצרה הכל, כאילו אין אירועים פיזיים יותר, אנחנו אמנם חברת טכנולוגיה, אבל טכנולוגיה
אבל באירועים פיזיים. אבל אתם מבוססים על אירועים פיזיים, זהו
בוא תלכם. בוודאי, ומי היה מאמין שאירועים פיזיים פתאום יפסיקו? המזל שלנו באמת, אני מודה, לא יודע למי שם למעלה, שהיינו בתחום של אירועים עסקיים יותר, ולא בהופעות וחתונות ודברים כאלה.
אבל זה גם מצב.
ואנחנו חברת טכנולוגיה, אז יכולנו די מהר לעשות פיבוט לעולם הווירטואלי, כי אירועים עסקיים לא הפסיקו, הם פשוט עברו לווירטואל. זה מה שקרה. אז אנחנו התחלנו לעבוד פתאום, מצאנו את עצמנו חברת סטרימינג, בעל כורחנו מצד אחד, מצד שני, וואו, זה כאילו היה להיחשף למקום חדש לגמרי. התחלנו להשתמש בכלים החדשים והישנים שקיימים, OBS לדוגמה, VMix, דברים כאלה שאנשים יותר מקצועיים מכירים.
תוכנות סטרימינג, כן, מאוד.
ושמנו לב שזה פשוט...
לעשות דברים יותר מתקדמים.
תוכנות מדהימות, כן?
לגמרי. וחינמיות גם, לפחות OBS, אז שזה משהו...
נכון, OBS תוכנה חינמית ועם יכולות מפלצתיות. לגמרי. וזה גם עקב אכילס שלה, היא סופר מסובכת לשימוש.
תלוי.
תלוי למי, בסדר.
כן, נכון.
אז בוא נגיד ככה, הלקוחות שלנו שהגיעו אלינו ואמרו, אוקיי, אני רוצה לעשות אירוע וירטואלי, הבעיה שלהם הייתה שהם ראו את הכלים שיש, OBS למיניהם, עכשיו מנהלת שיווק באיזשהו ארגון כזה או אחר, מבחינתה OBS, זה לא, היא לא תתחיל להיכנס לזה, זה כמו שאני אגיד לבן אדם שהוא לא גרפיקאי, בוא תעשה בפוטושופ דברים מדהימים. הוא לא מסוגל באמת, הוא יצטרך את הגרפיקאי. אז נעזרו בשירותים שלנו לעניינים האלה, נחשפנו לעולם של הסטרימינג, ראינו מה חסר, אמרנו, טוב, אנחנו חברת טכנולוגיה, הבנו מה חסר, הבנו מה הצורך, יאללה, לעבודה, נתחיל לעבוד, ובעצם עבדנו במקביל, מחלקת, נקרא לזה, התפעול והמרקטינג, תפעלה אירועים וירטואליים, מחלקת הפיתוח בינתיים פיתחה את הפתרון שהרגשנו שצריך וחסר, ולאט לאט אנחנו באנו מהאירועים, אבל נחשפנו לעולם יוצרי תוכן, מה שנקרא, מטורף, של פודקסטרים וגיימרים, וסתם לייב סטרימרים כאלה ואחרים, ושארגונים עושים אירועים, אבל זה ורטיקל אחד של ייצור תוכן, ורטיקל מאוד משמעותי, אבל התחילו לארגונים לעשות גם פודקסטים פתאום, ולעשות לייב סטרימים פתאום, וכאילו לעשות מין אסטרטגיה תוכן שלמה, שהיא לא רק אירועים. וזה בקצרה לענות לשאלה שלך איך הגענו למוצר הזה ולתחום הזה.
בעצם ככה, הכל במקרה מרגיש, אבל אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד מאפיין את התקופה הזאת של הקורונה, שהדבר הזה נחת עלינו, והרבה ממש. מאוד דברים במקרה, גם אצלי האולפן הזה, אני לא רוצה לומר במקרה, אבל זה כן, התחלתי את אולפן הפודקאסט שלי בסגר שני של קורונה, אז אני גם מבין מה שאתה אומר, זה באמת קרה ככה די במקרה, מתוך עבודה אחרת שהייתי בה, מתוך עולם אחר שהייתי בו, אז זה באמת ככה תקופה שמאוד שינתה את הראייה שלנו על העולם, אבל אני ממש. חושב, בוא רק אני אגיד איזה משהו כן על העולם הזה של כנסים דיגיטליים, כי ממש השבוע יצא לי לארח כאן אצלי באולפן כנס דיגיטלי, והירחנו אותו בזום, ובאמת ראינו בו הרבה מאוד חסרונות, והרבה מאוד דברים שהיינו צריכים, זאת אומרת, לתפעל אותו ברמת האדם, האנוש, שמשהו כמו הפלטפורמה שלך, לדוגמה, יכולה לחסוך, כמו הנה, נחשפנו לדבר הזה שנקרא Backstage, זאת אומרת, בכנסים דיגיטליים לרוב יש בן אדם אחד שמדבר, זה נניח בכנס שהיה עכשיו, זה סדרה כזו של הרצאות אחד אחרי השני, אז יש בן אדם שמדבר, ויש בינתיים שניים או שלושה ספיקרים נוספים שממתינים לתור שלהם לעלות על הבמה, כן רוצים אולי להיות חלק, אולי כן לדבר ביניהם, אולי לדבר עם המפיק, עם הצוות הטכני שמנהל את הדבר, לראות שהם קיימים, אז פה יש באמת אפשרות לבקסטייג' מעין אזור שבו כל מי שממתין לעלות לבמה, יש לו אזור משלו ויכול לדבר וליצור קשר ביניהם, יש גם טוקבק, נכון? אפשרות לדבר עם הבן אדם שמדבר כרגע בזום בלי שהקהל ישמע, שזה עוד איזה פיצ'ר ממש ממש מגניב, נכון אלא תקן אותי אם אני טועה?
אתה לא טועה בכלל, אתה צודק ב-100%, וזה באמת אחד הדברים הכי משמעותיים שממנו התחלנו את המסע שלנו. כמו שאתה אומר, כנסים וירטואליים, עולה מרצה לבמה, האחרים מחכים, ואתה אומר, טוב, אני רוצה לדבר איתם, כאילו, אני בתור המפיק לצורך העניין, בתור האיש הטכני שמנהל את הבמה, אם תרצה, ברימוט לדבר הזה,
כן.
ואני לא יכול לדבר איתם, אני יכול רק לכתוב להם בצ'אט. עכשיו, הם בעולם שלהם, בזום בכלל, הצ'אט הוא לא כזה זמין, לא תמיד. בקיצור, סיפור, אתה רוצה להכין אותם שהם עולים לבמה עוד שנייה, כאילו, מה קורה פה? אתה יודע, זה הפך את הניהול למאוד מסובך. עכשיו, יותר מזה, אנשים לא תמיד חושבים על זה, אבל כשאתם מערכים מישהו, אחד הדברים הכי חשובים לדעתי, זה שתהיה לו חוויה טובה כשהוא מתארח אצלכם. בסוף אתם מארחים אותו, נכון, זה לא הבית שלכם, בסדר? אבל אתם הזמנתם אותו לבוא ולהתארח אצלכם. הרבה פעמים התאמצתם מאוד לעשות את זה, קיוויתם שהוא יסכים להתארח, מצאתם זמן בכוח, ואז מגיעים לאיזה זום ששוב, זו פלטפורמת מיטינג מדהימה, הכי טובה בעולם, אנחנו משתמשים בה, הכל טוב, אין שום דבר נגד, היא פשוט לא בשביל זה. אוקיי? ואז החוויה עם הבן אדם היא לא כל כך נעימה, בוא נגיד ככה.
מסכים, היא לא רק לא נעימה, היא גם בעיקר התוצאה לא נעימה, אני חושב שזה העניין היותר משמעותי פה, שבסוף הבן אדם רואה את התוצאה שלו, והוא אומר בוא נע, עשיתי את זה מהבית בסדר, אבל כאילו זה יכל לצאת הרבה הרבה יותר טוב בכלים אחרים, ובגלל זה אני חושב שכלים כמו שלכם, כמו עוד כלים של מתחרים נוספים בתחום, שאולי גם נזכיר אותם ככה בכמה מילים, אז באמת יכולים לאפשר לעשות את זה, ואני חושב שאנחנו יכולים ככה להקדיש כמה דקות באמת, בוא נדבר שנייה על הקלטה מרחוק, ואיך עושים אותה בצורה הכי טובה שאפשר. זמנו לרוב, זה פודקאסטר אחד, מגיש, רוצה לראיין מישהו אחד, אולי שניים, אולי שלושה, כמה אגב אפשר לראיין אצלך במקביל? זאת אומרת, יש אפשרות לכמה במקביל?
בוודאי, אז אנחנו בעיקרון מגבילים את זה היום בחבילות שנמצאות באתר, לעד 12 אנשים על הבמה בו זמנית,
וואו.
שזה די מטורף, אבל שוב, מגיעים מעולם האירועים, לפעמים יש דרישות שעלה, אתה יודע,
אלוהים בפודקאסט זה קקפוניה שלמה, 12 אנשים על הזה.
מטורף, מטורף. זה די נדיר, אני חייב לציין. אתמול למשל, היה אצלנו פאנל של 6 אנשים על הבמה, שאתה אומר, וואלה, זה הרבה.
והצליחו להבין אחד את השני, או שנכנסו שם אחד לדברים?
אז זה היה, אתה יודע, זה היה אירוע, נקרא לזה בינלאומי, שם הם מנומסים יותר.
הבנתי, אוקיי, לא ישראלים, סיפור אחר. אבל בוא רגע נחזור לעניין הקלטה מרחוק. אז אני חושב שאחד הפיצ'רים הכי חשובים בעניין הקלטה מרחוק, ותקן אותי אם אני טועה, זה בכלל לא הפלטפורמה שעליה אתה עובד, לא המרואיין שלך ולא המרעיין, אלא בכלל הציוד הפיזי שנמצא, נכון? כי אם הולכים לאולפנים לצורך העניין, אז יש מיקרופון טוב ויש מצלמה טובה והכל עומד וקיים ועובד, אבל כשאנחנו בבית, אז פתאום זה מתחיל להיות סיפור אחר. זה המיקרופון הבילט אין במחשב הנייד, זה מיקרופון שקנינו בכמה מאות שקלים, מיקרופון USB, ואנחנו בטוחים שאנחנו עכשיו קנינו אולפן, ובתכלס זה מיקרופון קונדנסר ששומעים איתו את הגנן בחוץ ואת השכנה מהקיר השני.
לגמרי.
זה מצלמת וויבקאם שהיא לא איכותית וגריינית ורואים בה על הפרצוף. זאת אומרת, בכלל הפיצ'ר אולי הכי חשוב זה בכלל הציוד הפיזי שיש לך ולמרואיין.
אני ממש ממש מסכים, זה, תראה, אנשים, אתה יודע, אני שמעתי פעם איזה הרצאה לדעתי, או לא זוכר אפילו מאיפה שמעתי את מנכ״ל גוגל אומר, שאתה יודע, יש לו בעיה, למישהו בעיה במחשב, הוא מאשים את גוגל, כאילו, אתה יודע, זה על אותו משקל, כאילו, אתה יודע, אתה מקליט, אפילו בזום, לא משנה, וזה נשמע על הפנים, ואתה מאשים את זום, כאילו, כשאתה משתמש במיקרופון בילט-אין של המחשב. כאילו, בוא תן לפלטפורמה את האפשרות לתת לך את האיכות שאתה מצפה לקבל, תשקיע טיפה. עכשיו, הקטע הכל כך מטורף, שזה באמת להשקיע טיפה. זה באמת לא יקר, מי כמו אור יודע, שזה באמת באמת לא יקר, כמה מאות שקלים, ואתם יכולים פשוט לקנות את הציוד הנכון, כן? להשקיע את המאות שקלים האלה במקום
אבל
הנכון.
אבל נכון, זה בדיוק העניין, הנכון, כי יש הרבה מאוד מקומות שבהם אפשר לקנות מיקרופונים ומצלמות, והרבה מאוד אנשים שלא מתעסקים בתחום הזה בחייהם, זאת אומרת, זה יכול להיות, שוב, אין לי תלונה כלפי אף אחד, אבל זה יכול להיות חנויות מחשבים, זה יכול להיות חנויות לציוד מוזיקה, אוקיי, שהם לא מבינים בפודקאסטים, זאת אומרת, מי שהקליט כל החיים שלו סאונד, אז חושב שאתה מקליט באולפן, סגור עם אקוסטיקה, זה לא כמו להקליט בבית, הקלטה בבית זה עולם אחר לגמרי, או חלוט מחשבים, אז העמידו אצלו איזה מיקרופון, הוא יודע מה זה קונדנסר, הוא יודע מה זה דינמי, הוא יודע מה המשמעות של הדבר הזה, הם לא, ולכן, גם אם אתם לא קונים מחנויות שמיועדות, הנה, אני מוריד שנייה את עצמי ואת את הפעולות, את הדברים שלי יש מהרגע מהשולחן, אבל גם אתם לא קונים מחנות שיודעת מה היא עושה ציוד, או לפחות מתיימרת, אבל לפחות תתייעצו, תשאלו, תנסו להבין מה הדברים, ופה באמת כמו שאמרנו, יש לא מעט ציוד, לא יקר מאוד, זה יכול להתחיל מ-70 דולר אפילו, של מיקרופון, שאתם קוראים אותו פעם אחת, זה גם יהיה טוב לכם לזומים שתעשו, זאת אומרת, זה לא רק ישרת אתכם לפודקאסט, אלא משהו שמאוד מאוד חשוב שיהיה, אני חושב כמעט בכל בית בתקופה הזאת.
אני כל כך מסכים, ונגעת בנקודה מעולה, אנחנו לא עושים רק פודקאסטים, כאילו אף אחד, אנחנו כולנו היום עושים המון שיחות זום כאלה ואחרות, ואני חושב שגם בשיחות, ברגע שאתה נשמע טוב, נראה טוב בשיחות, זה כמו שאתה מתלבש יפה ונראה טוב כשאתה הולך לפגישה פיזית, אם אתה עולה ואתה עם מצלמה כזאת שלא נדע, ובקושי שומעים אותך, או עם איזה אקו מטורף וזה, זה עושה את כל השיחה בחוויה אחרת, ואני מדבר פשוט על פגישה עסקית שאתם עושים בזום.
ובעיקר גם הרקע מאחורה, בוא נגיד גם על זה מילה, אני גם חושב שזה בטח בווידאו חשוב, אתה שמת לך לדים שם מאחורה וזה,
אני
הייתי באולפן בשירות עצמי עם החלונות והדברים פה מאחורה, ניסיתי שיראה יפה כמה שאפשר.
נראה מעולה.
אבל כן,
נראה נכנע. כי אנחנו עולים ללייב פעם בשבוע, כדי ככה לעשות אינגייג' עם הקהל שלנו, ולדבר על המוצר וזה, אז זה היה לי חשוב ככה שיראה נחמד, אבל רקע אני חושב שזה סופר חשוב, בעיקר שיהיה, בוא נתחיל משיהיה נקי וכזה מסודר. זה בסדר גם, אנשים עובדים מהבית, תראה, הכל מובן, כן, אבל אתה יודע.
אבל יש בית ויש בית, יש בית מבולגן מאחורה עם בגדים וכאלה, ויש בית שנראה בסדר, סבבה וזה.
אני אתן דוגמה הכי פשוטה, אני לפעמים בטעות, בלי לשים לב, היה לי קטע שהיה לי פה איזשהו ג'קט כזה מאחורה, ששכחתי כאילו לקחת אותו, וכשעליתי לאיזה שיחה, ראיתי אותו, הוא הפריע לי, ואני אומר, בוא נהיה חליתי ככה, כאילו איזה בושה.
זה כנראה הפריע רק לך.
זה הדברים הקטנים האלה.
זה כנראה הפריע רק לך, אבל זה הבעיה, שזה מפריע לנו יותר מה זה מפריע למי שמדבר איתנו. אבל אז דיברנו ככה על הנושא של הציוד, בואו נזכור שכדי להיות, זאת אומרת, שוב, גם אם אתם אפילו לא מקליטים פודקאסט, בסדר, אתם רק עושים שיחות זום, אולי שווה שאם אתם כבר עושים כמות מסוימת של שיחות זום, שיהיה לכם כבר איזשהו מיקרופון סביר בבית, שתוכלו להשתמש בו, כמו שאמרנו, לא הוצאה יקרה, בטח לא היום, עם שלל האופציות והאפשרויות שיש. עכשיו בואו נעבור לפלטפורמה, כי כמו שאמרנו, יש לפודקאסטר כמה דברים שחשובים לו בהקלטה מרחוק. דבר ראשון, שהוא יוכל לשמוע ולראות טוב את הצד השני. נכון? זה דבר אחד. זאת אומרת שהוא יוכל, שאני אוכל לשמוע באוזניות שלי כמו שצריך את הצד השני, ושהצד השני ישמע אותי טוב. זה כמובן דבר אחד, זה גם זום וסקייפ פותרות, פה אין לנו בעיה, אבל בעיה אחרת שיש לנו, זה עניין של הפרדת ערוצים. תראו, אני מדבר עכשיו, אלעד כרגע מהנהן ומקשיב לי, וזה מצוין, אבל יכול להיות שאלעד פתאום יצא לו איזה שיעול, או איזה אפצ'י קטן, בזמן שאני אוכל את הראש. עכשיו, פה נכנס החשיבות של הפרדת ערוצים. פה אנחנו רוצים להיות מסוגלים, שבמידה ובאמת, אני באיזשהו סשן של אכילת ראשים, או שאני סתם מדבר לעניין מדי פעם, ואלעד שומע אותי, אז שאני אוכל לחתוך את האפצ'י הזה שלו החוצה, וזה לא יפגום לי בדיבור. פה החשיבות הזו של הפרדת ערוצים באמת משחקת תפקיד. אז יש את זה בפלטפורמות אחרות, יש את זה גם, בוא נאמר, בסטרימיארד, בריברסייד, וגם ב-EVMAX, נכון?
אז זה פיצ'ר שב-EVMAX אנחנו הולכים להוסיף ממש 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 בקרוב, אנחנו מבינים את החשיבות שלו לגמרי. נכון להיום, אתם מקבלים הקלטה באיכות הכי גבוהה שיש, וידאו בפול HD, כמו שאתם רואים את המסך עכשיו, ככה אתם מקבלים אותו גם, בהקלטה קובץ להורדה. מאוד מאוד בקרוב, אני לא אוהב להתחייב לזמני פיתוח, כי אנחנו יודעים מה זה פיתוח.
אסור להתחייב לזמני פיתוח, כן.
אסור להתחייב לזמני פיתוח, אבל באמת מאוד מאוד בקרוב, הולך לעלות כל הקטע הזה של הקלטות מקומיות, והפרדות ערוצים, ויהיה לכם את זה גם בענן וגם אצלכם, ובאמת מכל הכיוונים אנחנו הולכים להקיף את העניין של ההקלטות, כי מה שאמרת כל כך נכון, אנחנו רוצים לתת למשתמשים שלנו את האפשרות, לייצר את התוכן הכי טוב שיש. גם מבחינת איך שהוא נראה, וגם אחרי זה בפוסט פרודקשן, לתת לך את הכלים, את החומרים, כדי לבוא ולעשות עריכה ברמה הכי גבוהה שיש, אם אתה רוצה. תשמע, לא כולם הולכים על זה, וזה גם, צריך להגיד, זה time consumer מטורף, כל הקטע הזה של העריכה, אבל אנחנו כפלטפורמה רוצים להיות שם, ולתת לכולם את האפשרות ללכת הכי רחוק עם היצירת תוכן
שלנו. אני אגיד לך משהו בנושא הזה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני אגיד לך איפה זה מגיע למבחן המציאות, כשמשהו משתבש. זאת אומרת, שמשהו לא קורה כמו שצריך, שמשהו לא עובד, שמשהו נדפק, אז הלקוח או המאזין או הפודקאסטר מתחילים לחפש איפה, איך אפשר לתקן. ואז אם יש לך, כמו שאתה אומר, גיבוי גם בענן וגם וגם המחשב המקומי, אז הנה אופציה אחת לתקן. אם יש אפשרות נוספת להעביר את השידור לאופציה אחרת, אז הנה עוד הזדמנות לתקן. אז פה הדברים האלה, זאת אומרת, יכול להיות שהמשתמש הממוצע, כמו שאתה אומר, בחיים לא יפגוש את אופציית ההקלטה המקומית למחשב, בחיים זה לא יעניין אותו. אבל בפעם האחת הבודדת, שמשהו, שהמחשב שלו ייחבא באמצע בגלל הפסקת חשמל, או תהיה איזה שערה ומשהו יישרף שם, אז הוא יגיד תודה לאלוהים שהוא בחר בפלטפורמה שמאפשרת לו גם הקלטה בענן, ומצילה לו את ההקלטה הזאת. אז אני חושב שזה פיצ'ר שגם אם לא מבינים את ערכו מיידית, זה משהו שהוא פרייסלס בסוף, במקרה הזה של גיבוי.
צודק, ב-100%.
תודה רבה. כיף לשוחח איתך, אילן.
חכה, אני עוד לא התקלתי אותך.
אז אני מחכה להתקלות שלך, אני גם אני הכנתי כמה התקלות מראש, אז אל תדאג. בקיצור, אז מעולה, אז דיברנו גם על העניין הזה של ציוד, ודיברנו גם על הפיצ'רים שאנחנו מחפשים בתוכנת ההקלטה שלנו, שזה אמרנו את הפרדת הערוצים, את אפשרות הגיבוי, שגם אתה זרקת לי פה משהו מעניין, אני רוצה גם לתת עוד איזה טיפ שהוא דווקא טיפ שלך, שאפשר בתוכנות, באפליקציות ההקלטה מרחוק האלה, כמו ב-EVMAX, כמו בסטרימיארד, כמו בריברסייד, אפשר גם לעשות שידור חי לפלטפורמה מסוימת, ליוטיוב, לפייסבוק, טוויץ' למי שאוהב, וכהנה וכהנה. אז לפעמים שווה, גם אם הפודקאסט לא מועלה בלייב, להעביר אותו כן בשידור לייב, ביוטיוב אפשר לעשות את זה, בפייסבוק אפשר לעשות את זה, להעביר אותו לשידור לייב שבאיזשהו נניח דף פרטי, או ביוטיוב פרייבט, באיזושהי אפשרות, לדף פרטי שאף אחד לא יכול לגשת אליו, ואז יש לנו בעצם עוד גיבוי לשיחה הזאת, כי אם עכשיו משהו משתמש לנו ב-EVMAX חס ושלום, ההקלטה שלנו חס וחלילה, שום בצל, אין שום אני רוצה לדפוק, אז יש לנו את ההקלטה שנשמרת לנו עד אותו רגע שנדפק ביוטיוב, אז ההקלטה שלנו לא הולכת לאיבוד, הקטע הזה של גיבויים, מי שעושה פודקאסטים לאורך זמן ומייצר תוכן לאורך זמן, מבין שזה הדבר אולי הכי חשוב, כי כשאין את זה, אז אתה מתחיל לקלל, וזה לא נעים.
זה מדהים, הנקודה הזאת של גיבויים, ובדיוק נגעת בעניין, זה כל עוד הכל בסדר, הכל בסדר. עכשיו באמת, יש לנו את התרבות הזאת הישראלית, שיש בה הרבה דברים טובים של היה בסדר, בסוף, כמו שאתה אומר, לאנשים שמייצרים תוכן, מתוך 100 פעמים, יש מצב שיהיה פאק פעם אחת, בסדר? וזה לא משנה אם אתם משתמשים ב-EVMAX, או בזום, או ב-OBS, או לא יודע במה, בסדר? זה פשוט, אלה החיים, כאילו צריך, אתה יודע, גם אמזון נפלו לפעמיים בשלושה חודשים האחרונים, כאילו מה תגיד על זה, בסדר? אמזון עם כל הגיבויים על הגיבויים על הגיבויים, בסדר? זה יכול לקרות, צריך כאילו להיות מציאותיים, ואני אומר, יוטיוב למשל, ניקח אותו כדוגמה, זה פשוט מדהים, הם עושים כל כך הרבה כסף מפרסומות, אז לא אכפת להם, וזה, אתה יודע, בוא ננצל את זה חזרה אלינו, יוטיוב נותנים לשדר פרייבט, זאת אומרת, אף אחד לא רואה את מה שאתם משדרים, אוקיי? באיכות פול HD, בחינם לגמרי, ללא שום הגבלות. מה יותר טוב מזה? כאילו, עוד גיבוי שאתם מקבלים בחינם, ובמערכת כמו שלנו, שוב, אני לא רוצה לדבר על פלטפורמות אחרות, בהרבה פלטפורמות זה אפשרי, אתם פשוט בלחיצת כפתור מוסיפים את השידור הזה ליוטיוב לייב. לא עשינו שום, לא באמת, ממש לא התאמצתי כדי לעשות את זה, ויש לי עוד גיבוי עכשיו, כאילו, חינם, למה לא? נותנים לך תיקח, כאילו, באמת, אני מאוד מאוד ממליץ, יוטיוב זאת דוגמה, אני מאוד אוהב את יוטיוב, כי היא חינמית לגמרי, וכי האיכות היא full HD, לעומת פייסבוק, שהאיכות היא לא full HD, לא תמיד אנשים יודעים את זה, אז לצרכי גיבוי לפחות, יוטיוב עדיפה מבחינתי, אבל דרך אגב, ב-EVMAX יכולתי לעשות גם וגם, כן? כאילו, יכולתי לעשות גיבוי על גיבוי על גיבוי על גיבוי, ולשדר גם לאיזה קבוצה פרטית בפייסבוק, וגם לשדר לדף פרטי ביוטיוב, ואף אחד לא רואה את התוכן, אבל יש לי גיבוי בשתי הפלטפורמות האלה, בנוסף להקלטה שיש לי ב-EVMAX.
כן, וצריך לומר שמולטי סטרימינג זה משהו שגם עולה הרבה מאוד כסף בחלק מהפלטפורמות, וזה משהו שבאמת יפה וראוי לציון. אז הזכרת את זה קודם באיזה משפט, אני רוצה גם להתעכב על הנקודה הזו של איכות ההקלטה, כמו שאתה אומר. דיברנו על זה שזום האיכות לא תמיד הכי טובה, כי המטרה של זום, כמו שאמרת, שהיא פלטפורמת מיטינג, היא פלטפורמה לפגישות, מטרה של זום זה שלא משנה באיזה איכות אינטרנט אתה משתמש, או הצד השני משתמש, תמיד תקבלו את השידור, והשידור לא ייקטע ולא ייפסק. בגלל זה זום עושה איזשהו תהליך של קימפרוס, של דחיסה של הסאונד, בצורה כזו שהיא מקטינה את הסאונד ומקטינה את האיכות, כדי שהוא יוכל לעבור בצורה חלקה, לא משנה כמעט באיזה חיבור אינטרנט אתם משתמשים. ולפודקאסטים זה משהו שהרבה פחות טוב לנו, כי זה גורם לכך שהסאונד יישמע הרבה פחות טוב, אז בפלטפורמות כמו EVMAX, כמו Riverside, כמו StreamYard, יש הקלטות נוספות שמאפשרות בעצם לדלג על המכשול הזה, נכון אלעד?
לגמרי, אז תראה, שוב, כל פלטפורמה עובדת קצת אחרת, אנחנו מנסים לעשות את זה הכי חכם, שוב, לצרכים של הלקוחות שלנו ולשוק שאנחנו פונים אליו, בגדול מה שאנחנו עושים, נגיד, אתם לא רואים איך נראה, אנחנו קוראים לזה הספיקר רום, זאת אומרת, איך אור רואה אותי עכשיו, איך אני רואה את אור, בכוונה הורדנו את האיכויות פה, שאור רואה אותי ושומע אותי, שוב, הוא שומע אותי, הכל בסדר כמובן, מה שנקרא הורדה, הורדה קטנה, כדי לוודא שמצד אחד, גם אם יש פה אינטרנט לא מדהים של אחד הצדדים, עדיין בסבירות גבוהה הדברים יעברו, ומצד שני, אנחנו כפלטפורמה מושכים, אנחנו קוראים לזה את ה-high resolution, מושכים את האיכות הכי גבוהה שהאינטרנט של אור והמצלמה של אור והמיקרופון של אור יודעים לתת לנו, כדי שזה מה שבסוף אנחנו נקליט ואו נשדר החוצה בלייב. זאת אומרת, מוצאים את האיזון הזה שבזום פשוט, שוב, כי זאת לא הפלטפורמה וזאת לא המטרה, אין, לא כי הם לא יכולים, זום יכולים לעשות הרבה יותר ממה שכולנו יכולים, כן, הם אימפריה, אני לא בא להילחם בהם, אבל זאת הפלטפורמה, הם פלטפורמת מיטינג, חשוב פשוט להבין את הפוקוס שלהם, ולהבין שלדברים שפודקסטרים צריכים, יש פשוט פלטפורמות יותר טובות מזום, עם כל הכבוד להם שהם אימפריה כזאת גדולה.
לגמרי, ואני חושב שגם, אפשר גם להגיד אולי שתי מילים, שכן אפשר לקחת את הפלטפורמות האלה, ולהשתמש בהן בצורה שיותר מותאמת, נאמר, באמצעות, כמו שאמרנו, באמצעות OBS, באמצעות איזשהו פלטפורמת לקישור, או איזשהו פרוטוקול לקישור שנקרא NDI. זה כבר משהו שהוא ממש ממש מתקדמים, אולי בעתיד אני אעשה על זה איזה פרק, זה כבר ממש, אני צריך אולי לשנות את השם של הפודקאסט לאיך עושים סטרימינג, ולא איך עושים פודקאסט, כי אנחנו נכנסים כאן ל...
זה יותר מסטרימינג, זה איך עושים סטרימינג הכי מקצועי בעולם.
לגמרי, אז זה שיטות שלצורך העניין, אני משתמש באולפן ועובד עם הלקוחות שלי, וזה באמת משהו שאני ממליץ לו לסטרימרים יותר מתקדמים, לפודקאסטרים יותר מתקדמים, שרוצים לקחת את העולם הזה של העשייה שלהם לרמות הכי מקצועיות שיש, אבל לא בטוח שצריך את זה, ולא בטוח שזה באמת חובה, בטח שיש פלטפורמות כאלה שמאפשרות לעשות את הדבר הזה בצורה 90% שם, או מאוד 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 קרוב לדבר הזה באמצעים אינטרנטיים, ומאוד מאוד קלים. בסוף גם הקלות זה עניין, נכון? זה עוד גם דבר שחשוב להגיד.
אני חושב שזה כמעט הכי חשוב, כי אתה יודע, אתה ואני ועוד אנשים חיים בעולם הזה של הפודקאסטים תקופה, התחום צומח ברמות, ועוד 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 אנשים רוצים להיכנס פנימה. אני, מהשיחות שלי עם אנשים, אחד המכשולים, יש שני מכשולים גדולים. אחד זה התוכן, כאילו בן אדם, טוב, על מה אני אדבר, אתה יודע, כאילו, בטוח שמעתם את זה, אבל המכשול לא פחות משמעותי, זה הטכני, אומר, רגע, איך אני בכלל עושה את זה? כאילו, הם לא באמת, כאילו, שוב, היום זה מאוד פשוט, בטח עם פלטפורמה כמו שלנו, אבל אפילו הדחיפה הקטנה הזאת של להתחיל לעשות את זה, אני חושב שהעולם הזה היום, והקורונה תרמה פה בטירוף, שיש פלטפורמות שמאפשרות לעשות את זה באמת בקלות, באמת כמה קליקים, בלי ידע מקצועי, בלי כלום, ואתה מתחיל לעבוד, ברור שתמיד אפשר להשתפר, אבל בואו נדבר על להתחיל, אז הלהתחיל הוא סופר קל, וזה מאפשר לאנשים להיכנס, וזה באמת מאפשר לתחום הזה לצמוח, וזה מדהים בעיניי.
גם אני חושב שהרבה מאוד אנשים מבינים את החשיבות של תוכן דיגיטלי, והחשיבות של ליצור תוכן, בתור את שמן מקפצה, לזה, להכרה שלהם, להבנה שהם, יש הרבה מאוד אנשים עם מומחיות מאוד גדולה היום, שאנשים לא יודעים שהם מומחים, כי הם פשוט לא מדברים את זה החוצה. והאפשרות הזו בדיגיטל, שאתה יכול לעשות את זה בתקציב אפסי, עם כלים מאוד מאוד נוחים לשימוש, ובצורה מאוד מאוד קלה, זה משהו שהוא מדהים, ואני חושב שזה אחת המהפכות הכי גדולות שיש בעידן הזה, שבאמת אנחנו יכולים להוציא את עצמנו, ואנחנו לא צריכים יותר את העיתון ואת ערוץ הטלוויזיה, ואת, לא יודע, כל גוף אחר שפעמים אנחנו נתקלים בו, אלא באמת אפשר לעשות את זה בעצמנו, שהמבחן היחידי למעשה, או כמעט היחידי, זה מה אתה אומר. אז כשכל הדברים האחרים הם יותר פשוטים, ואנחנו יכולים ליצור את הדברים בצורה יותר מקצועית, בכלים טכניים יחסית קלים, אז זה מאוד מאוד כיף לראות, וגם כיף לראות גם שזה עוזר גם לעולם של המקצוענים. תראה, היום אני יכול לומר לך שיש הרבה כלים, שפעם הייתי עושה לבד בכל מיני שיטות טכניות, פעם הייתי צריך, בשביל עריכת וידאו מסוימת לדוגמה, הייתי צריך ללכת לפרימייר ולשבת לתוכנת העריכה ולעשות, והיום יש כלים טכנולוגיים שאני יכול לעשות אותה עריכה בחמש דקות, או פעם לצורך העניין הייתי משלם על לוגו מונפש, על איזשהו אדם מנפיש, מושן דיזיינר, שיעשה לי איזה הנפשה ללוגו, והיום יש כלים שעושים את זה, והם עולים $60 לכל החיים, אתה יכול לקחת איזה לוגו שאתה רוצה ולעשות אותו הנפשה, כאילו העולם הזה של היצירת תוכן, שהוא משתלב עם כל הכלים הטכניים האלה, זה הופך את הדברים לכל כך קלים, אפילו בשביל האנשים המקצוענים שמתפרנסים מהתחום הזה. אז אם האנשים המקצוענים שמתפרנסים מהתחום עושים את זה, אז למה לא אתם? כאילו, זה הנגישות היא אותה נגישות.
תראה, מה שקרה זה באמת תהליך מדהים, ואנחנו הרגשנו את זה בעולם שלנו של האירועים, ומפה צמחנו. כלים כמו נתת דוגמת פרימייר, זה תוכנה סופר מקצועית לעריכת וידאו וכל מיני כאלה בכללים, מה שנקרא, וצריכה לענות על אינסוף יוז קייסים, ולכן היא מצד אחד מאוד רובסטית ומטורפת, עם אינסוף פיצ'רים, אתה יכול לעשות בה הכל, מצד שני היא מאוד מסובכת באופן יחסי, בגלל שיש בה כל כך הרבה פיצ'רים. עכשיו מה שקרה, שהתחילו להיות כל מיני, אנחנו קוראים לזה ורטיקלים בהייטקית, בסדר? נהיו כל מיני תתי נישות כאלה, פודקאסטים זה דוגמה, לייב סטרימרים, יש גם השקה ביניהם, אבל נשאיר את זה רגע בצד, כל מיני תתי נישות, ועם צורך ענק, זאת אומרת זה נהיה שוק ענק, out of the blue כאילו, לא יודע אם מישהו צפה את זה, ופתאום אתה בא ואומר, אוקיי, החבר'ה האלה, יש להם צרכים די פשוטים, א', ב', ג', ד', ה', יאללה, בוא נעשה פלטפורמה שמתאימה להם, והיא הרבה יותר פשוטה מפרימייר, נכון, היא פחות רובסטית, אבל היא הרבה יותר פשוטה לשימוש, והיא עונה, כמו שאמרת, על 90% מהצרכים שלהם, מה שנקרא, זה מספיק טוב, וזה שווה את העלות, תועלת, מה שנקרא, לעומת התוצאה שאתה תשיג בפרימייר, לא שווה לך להשקיע כל כך הרבה זמן וכסף על פרימייר, ומקצועיות כדי בכלל לדעת לעשות את זה, בשביל התוספת הקטנה הזאת בתוצאה הסופית, שגם דרך אגב, לפעמים התוצאה הסופית בתוכנות, נגיד כמו אצלנו, יכולה להיות יותר טובה, למה? כי שוב, זה עונה על ה-use case הספציפי, שדווקא בפרימייר לא בטוח שיכולת לעשות. ניתן דוגמה.
יותר קל לעשות את זה פשוט אצלך מאשר בפרימייר.
כן, כי נתנו דוגמה את הקטע הזה שנתת בהתחלה, שהמרצים עולים אחד אחרי השני. אוקיי? ב-OBS, Zoom, VMix, כל התוכנות הסופר מקצועיות, הן לא באמת יודעות לטפל ב-use case הזה. זאת אומרת, בזמן הזה המרצים בצד צריכים לשתוק, סליחה על הביטוי, ואתה בתור המפיק יכול מקסימום לדבר איתם בצ'אט, שזה מאוד לא נוח להכין אותם לעלייה ללייב כשאנחנו ברימות, אנחנו לא באולפן שאני יכול לדבר איתם. ואצלנו בתוכנה כמו שלנו אתה יכול לדבר איתם חופשי, כי התוכנה ערוכה לזה. אנחנו מכירים את הצורך הספציפי הזה, ב-use case הספציפי הזה של אירועים וירטואליים, וידענו לדקור את הדבר הזה ולפתור אותו, ותוכנה שהיא בעיקרון יותר זולה ויותר פשוטה, פתאום עונה על איזה צורך מטורף שתוכנה מטורפת ומסובכת ויקרה לא יודע לענות עליו.
לגמרי, אנחנו בכלל, אני חושב, בעולם הזה של הייטק, הרבה פחות מתעסקים יותר בתוכנות ובפתרונות שהם מאוד מאוד כוללנים, אלא היום באמת הרבה יותר, יש הרבה יותר פתרונות מצד אחד, מצד שני הרבה יותר ממוקדים, וזה, וככה כל אחד יכול לבחור לו את מה שמעניין אותו בפינצטה, וזה מצד אחד מייקר אולי את השימוש ללקוח, כי יש, הוא צריך לשלם על מנוי לפה, ושירות כזה, ושירות כזה, וזה כבר נהיה, אתה יודע, עכשיו נכנס דיסני פלוס לישראל, אז חברה שהיא נורא התלהבה, מה איזה יופי, דיסני פלוס, אמרתי לה, עוד מנוי, הרגתם אותנו כבר, פעם היה הכל בעוד, ב-YES, כאילו.
הכל, לא יודעים להגיד הכל, אני חושב שפשוט נוספו מלא תכנים, וזה מה שקרה. תראה, אני יכול להגיד לך, זאת נקודה מדהימה, הקטע הזה של המיקוד, כי זה בדיוק הנקודה הטריקית הזאת, אתה מצד אחד, כמוצר אני מדבר עכשיו, מצד אחד אתה רוצה להיות ממוקד, מצד שני, אנחנו מסתכלים שוב, נתמקד רגע ביוצרי תוכן, אז זה מקשר אותי לנקודה שרציתי לדבר עליה. פודקאסטר, אוקיי? הוא יוצר תוכן מבחינתנו, ככה אנחנו מסתכלים על הבן אדם הזה. כשאתה יוצר תוכן, אתה יוצר פודקאסט, עכשיו אתה יכול לעשות עוד דברים, אנחנו רואים המון פודקאסטרים, גם אתה דרך אגב, יש לך את הפודקאסט שלך, ופתאום אתה עושה וובינר שהוא סגור לאנשים שנרשמו מראש למשל, וזה הרצאה בעצם, אוקיי? אז רגע, זה גם תוכן. בסדר? יצרת וובינר, זה תוכן לכל דבר ועניין, ויכול להיות שאתה פתאום עולה ללייב סטרים פעם בשבוע, או פעם בחודש, או פעם בשנה, כי בא לך יותר בקטע, לא עכשיו איזה תוכן מטורף, אלא בא לך סתם לעלות בכיף שלך, ולתקשר יותר עם הקהל, כי אחד החסרונות של פודקאסט מוקלט, הוא שאין באמת אינגייג' עם הקהל תוך כדי, אני יכול לעלות את הפודקאסט ואחרי זה בכיף יגיבו לי, אני אגיב חזרה וכאלה, אבל אין קטע חי כזה של לענות לשאלות או לשמוע תגובות.
לא תמיד זה גם מתאים, אני חייב לומר בפודקאסטים.
מה אתה אומר, סליחה?
לא תמיד זה מתאים בפודקאסטים.
נכון, זה בסדר גמור, מה שאני בא ואומר זה לא תחליפו את הפודקאסט שלכם ותהפכו אותו פתאום לאיזה לייב סטרים, ממש לא, להפך, אני בא ואומר, יוצרי תוכן היום יש לכם עוד דרכים לתקשר עם הקהל שלכם וליצור, נקרא לזה, את הפרסונל ברנד שלכם. כאילו בסוף אתם, למה אתם יוצרים תוכן? יש המון סיבות, אבל בגדול, סיבה עיקרית, כמו שאמרת, לייצר את עצמכם כאיזשהו מומחה בתחום, ומזה לבוא ולהביא הרבה מאוד ווליום של עבודה, שהיה לכם הרבה יותר קשה או הרבה יותר יקר להביא בפרסום בדרכים אחרות. זאת אומרת, זו פשוט דרך שיווק או צ'אנל מרקטינג מטורף, הפודקאסט שלכם. אז למה לא לעשות עוד דברים? וובינר, הנה, אתה עושה וובינר, למה אתה עושה את זה? זה מבחינתך עוד דרך לבוא ולייצר את עצמך כאיזשהו פרסונל ברנד ולהעביר את הידע שלך, דווקא לאנשים שאתה כן רוצה את הדאטה שלהם למשל, אוקיי? בספוטיפיי הם לא נותנים לכם כמעט שום דאטה, אתם לא יודעים באמת מי האזין. לעומת וובינר שפתאום אתם מקבלים לידים אמיתיים לביזנס שלכם. אז הפודקאסט היה התחלה, ואז עשיתם וובינר, ואולי תעשו לייב סטרים. הנקודה שלי היא שאנחנו כפלטפורמה כן מנסים להיות פלטפורמה שנותנת לכם מענה לכל התוכן שאתם תרצו ליצור מצד אחד, ומצד שני עדיין להישאר ממוקדים ל-use cases. זאת אומרת, ב-EVMAX אתה יכול ליצור פודקאסט מעולה, גם וובינר מעולה, וגם לייב סטרים מדהים שמשודר עכשיו למלא פלטפורמות. איפה הסוף? לא יודע, נראה. בינתיים אנחנו מאוד מאוד משתדלים לדעת לתת מענה ליוצר תוכן הזה, שיש לו רצון לעשות פודקאסט, ועוד, אני מסתכל, זה כמו אבולוציה של יוצר תוכן, אתם לא מתחילים ישר עם פודקאסט ווובינר וזה וזה וזה, אור כבר מייצר תוכן הרבה זמן, ואני בטוח שהתחלת ממשהו, ולאט לאט אמרת, אוקיי, יאללה בוא נעשה גם ווובינר, אוקיי, יאללה בוא נעשה גם לייב סטרים, כאילו, לאט לאט אתה מוסיף עוד ועוד דברים.
אני חושב שמה כאילו טוב בדבר הזה, שבאמת כולם מבחינה טכנית לא מאוד שונים אחד מהשני, זאת אומרת, לייב סטרימינג לא מאוד שונה טכנית מוובינר. הקלטת פודקאסט מרחוק בצורה כזו כמו שאנחנו עושים עכשיו, מה זה שונה מוובינר? בכמעט כלום.
זה היופי.
אז יש פה באמת, זה באמת דברים שבסוף משיקים אחד לשני, ואני חושב שזה הזדמנות ככה, א', בוא רגע נסיים את חלק ההקלטה מרחוק, וניתן את הטיפים שלנו במרוכז להקלטה מרחוק, אמרנו, זה ציוד טוב, זה פלטפורמה שמאפשרת לנו לקבל הפרדת ערוצים, לקבל את האיכות של הסאונד והווידאו בצורה הכי טובה שיש, זה אפשרות לגיבוי, נכון? להעביר את זה לעוד מקום כדי שמשהו לא ידפק לנו תוך כדי. אלה ככה טיפי הזהב שלנו לתחום הזה של הקלטת הפודקאסט שלנו מרחוק, ואני רוצה שנדבר עכשיו ולנצל את המומחיות שלך בתחום הזה של סטרימינג, ובכלל של שוק של השוק של יצירת התוכן ברשת, מה שנקרא. אני חושב שזה משהו שמדבר לכל מי כמעט לכל מי שעושה פודקאסט, כמעט לכל מי שיוצר תוכן ברשת, זה באמת העולם הזה, ומה העתיד שלו לדעתך, לאן הדבר הזה הולך, לאן אנחנו ממשיכים מכאן, המטאברס הזה, המילה הזאת שעכשיו מהקטצת לנו מאחורה של הראש, והופכת לאט לאט לאמיתית יותר ויותר, בטח אם יצא למישהו מכאן לשים משקפיים של אוקולוס על הראש פעם אחת, ולהבין כמה מטורף הדבר הזה, ואיך זה באמת הולך, לדעתי בשנתיים שלוש הקרובות כבר להיות משהו בכל בית, וכולנו נהיה במטאברס כבר, זה עד כדי כך מהיר הולך להיות, אז כאילו, לאן העולם הזה של יצירת תוכן ברשת הולך?
תראה, קודם כל אין ספק שהוא מתפתח ברמות היסטריות, כי אם, בוא נסתכל על הדור הצעיר מה שנקרא, הם כולם בלי לשים לב יוצרים תוכן, כן? כאילו, נכון, זה תוכן טיק טוקי כזה וכאלה, אבל לא משנה, יש להם את הנגיעה, לדבר הזה, זאת אומרת, מבחינתם, אם אני נותן להם...
זה התוכן הכי קשה לייצור, אלעד, זה תוכן פי מאה יותר קשה מפודקאסט לעשות טיק טוק.
נכון, אני אומר.
אתה צריך להיות בדקה אחת, לתת את כל העולם הזה, זה יצירת תוכן במקסימום.
אני מסכים איתך לגמרי, אני אומר, הם יגיעו לפלטפורמה כמו איבי מקסימום, הם כאילו יבינו את זה עכשיו, כשמסתכלים גם על העולם העסקי, עוד ועוד ועוד ארגונים מבינים, זה מדהים איך הקטע הזה שקודם כל הקהל, נקרא לזה הרחב, מבין את הכוח של יצירת תוכן, ולארגונים לוקח טיפה זמן רגע להיכנס לזה, אבל אנחנו רואים עוד ועוד ועוד ארגונים ממש מגייסים מייצרי תוכן לארגון כמרקטר, זה כאילו כל הדור החדש של המשווקים, הם בתכלס יוצרי תוכן. כאילו, כתוב, וידאו, משולב, לא משנה, ככל שיהיה לך יותר סקילס, אז אתה מרקטר יותר טוב, וזה העתיד של המרקטינג, כאילו, שוב, נתנו דוגמה, אירועים זה דוגמה אחת ליצירת תוכן, אבל זה לא נגמר שם. ארגונים מתחילים לעשות פודקאסטים, אוקיי? ועוד ועוד ארגונים נכנסים לזה ומבינים את החשיבות. עכשיו, העתיד, לדעתי, הוא כמו שאמרתי, שיוצרי תוכן, המון אנשים הולכים להתחיל ליצור תוכן, כאילו, זה קורה כבר עכשיו, זאת אומרת, אם הרגשתם, נקרא לזה, די מיוחדים עד עכשיו, אולי עדיין אתם די הפודקסטרים היחידים בסביבה, וכולם כזה תופכים לכם על השכם, איזה יופי, אני חושב ששלוש שנים מהיום, אתם כבר לא תהיו כאלה מיוחדים. עכשיו, איך אתם יכולים להיות מיוחדים? מה שנקרא לעשות אבולוציה כיוצרי תוכן, לעשות גם וובינרים, לעשות גם לייבסטרימים, לעשות אינגייג' עם הקהל. אני חושב שיוצרי התוכן קדימה, יהיו אנשים שפשוט יעשו כל מיני סוגים של תוכן, שפודקאסט הוא חלק מהאסטרטגיית התוכן שלהם. זו דעתי, ובגלל זה אנחנו כפלטפורמה נוגעים בדברים האלה, ורוצים לתת מענה לכל הוורטיקלים האלה, כי אחרת זה פשוט, איבי מקס לא יספיק לך, אתה תגיד רגע, אוקיי, זה טוב לפודקאסט, אבל אני עושה גם לייבסטרים פעם בשבוע, מה, אני אלך לפלטפורמה אחרת? כמו שאמרת, זה כל כך משיק וכל כך אותו תהליך, אין שום היגיון בזה. אני חושב שהתחום הזה הוא תחום מטורף, אני חושב שכל ארגון יהיה לו ממש מחלקה של יצירת תוכן, ואני חושב שכל בן אדם עצמאי, וגם לא עצמאי דרך אגב, גם שכירים, חשוב מאוד שייצרו תוכן, כי זה מעלה את הרמה שלהם, נקרא לזה כפרופשיונלס.
לגמרי, זה נותן במה למומחיות שלך, אנשים יודעים שאתה מומחה בתחום הזה, זה מה שאני אומר תמיד, גם הפודקאסט הזה וגם לכל מי שיוצא לדבר איתו על התחום, זה פשוט הדרך שלך להודיע לכולם, אני המומחה ל-X, אני אם אתם צריכים אותי, וזה פשוט, בוא נאמר את האמת, זה לא רק, זה גם פותח אותך להרבה תחומים אחרים, זה גורם לזה שתוכל לעשות הרצאות בתחום שלך, לא רק להתעסק בעבודה שלך היומיומית, שהיא חשובה וטובה, אבל לפתוח את זה לתחומים אחרים, של עשייה, של אפיקי רווח אחרים, אם אנחנו ממשיכים בקו הזה של העסקים, אז יש פה באמת הרבה מאוד יתרונות שהם מדהימים לכל מי שעושה את זה בסוף.
זה חובה, תראה, אני באמת אומר, אנשים אומרים, לא, אין לי עסק, מה, אני שכיר, מה, הפוך, היום בלינקדין למשל, אחד הדברים הכי קריטיים, ואם תסתכלו באמת, אני מסתכל על הפיד שלי בלינקדין, ומי הם האנשים שאני כאילו מחזיק מהם, ומבחינתי הם הטופ של הטופ, אלה האנשים שהם שכירים באיזושהי חברה, לא משנה אפילו באיזה תפקיד, ומייצרים תוכן בלי קשר למה שהם עובדים בו, כן? אגב. זה יכול להיות בתחום דומה, כאילו מבחינת התוכן שהם מייצרים, תחום שהחברה מתעסקת בו, אבל זה לא מטעם החברה, זה מטעם עצמם, וזה פשוט הופך את הברנד שלהם, הפרסונל ברנד שלהם, לרמה כל כך יותר גבוהה, ועכשיו הם עובדים היום בחברה א', מחר הם רוצים לעבוד בחברה ב', דרישות השכר שלך יכולות להיות אחרות, כי כאילו, עזבו את הכמות פניות שאתם כנראה תקבלו, כן? אתם פשוט מעלים את עצמכם 4 דרגות קדימה, רק מזה שאתם יוצרים סוג מסוים של תוכן, שאחרים לא עושים.
אתם לא רק לא עושים, אלא גם שוב, זה גם דבר שלגמרי יכול להיות המקפצה הבאה שלכם, גם אם אתם שכירים, אתם יכולים, כמו שאתה אומר, להתמקצע באיזשהו תחום מסוים, לדבר אותו, ופתאום אתם מוצאים את עצמכם, בחברה אחרת, עושים את זה, אולי באמת מבינים שאוקיי, ימי כשכיר תאמו, והולכים לעשות את זה כעצמאי, זאת אומרת, זה באמת איזושהי מקפצה לצמיחה אישית, מאוד מאוד יפה וזה, ואני באמת גם, מעניין אותי לראות איך פלטפורמות כמו שלך יעבדו באמת בעידן כמו במטאברס, לדוגמה, זאת אומרת שהכל יהיה וירטואלי, הכנסים יהיו וירטואליים כבר לגמרי, זאת אומרת, הקיום של יצור מדבקות וברקודים, לא מה שיהיה בו צורך, כי את כל הדבר הזה אנחנו נעשה בצורה וירטואלית, אז באמת מעניין לראות, האם זה לכיוון של הולוגרמות אולי, שממש תהיה הולוגרמה שלי, כשאני מדבר בכנס, אז ממש יראו אותי הולך בהולוגרמה ומדבר, ואת אפשר לחשוב ולדמיין לגמרי על הדברים האלה, וזה דברים שמצד אחד מאוד מאוד כיף לי לחלום אותם, מצד שני קצת מפחיד אותי לחשוב שזה יום אחד הולך להיות הדבר, כי אין תחליף באמת למגע האישי הזה.
זה יהיה מאוד מעניין, קודם כל זה מרתק לחיות בתקופה כזאת, כן, אני חושב שיש לנו הרבה מזל שאנחנו חיים בתקופה הזאת, דברים משוגעים והדמיון באמת, אתה יכול, זה מפוצץ את המוח כזה, נכון? אתה אומר וואו, כאילו מה אפשר לעשות עם הדבר הזה, זה באמת אינסופי ומטורף. אנחנו כמובן, אם אתה יודע, חושבים על זה ומסתכלים על זה ופותחים את העיניים על זה, אני חושב שהפוטנציאל הוא שוב אדיר ליוצרי תוכן כאלה ואחרים, המטאברס הוא הזדמנות, הוא לא משהו לא טוב, הוא משהו מעולה ליוצרי תוכן ולפלטפורמות כמו שלנו, ואני בטוח שאנחנו נמצא את עצמנו משתלבים בזה, אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא יודעים איך זה הולך להיות ומה, אנחנו נצטרך להיות קשובים ולראות, אבל אין ספק שסטרימינג הוא חלק מזה, הסטרימינג הוא יהיה חלק מהמטאברס, וזה רק יהפוך את זה ליותר מדהים, כי כמו שאתה אומר, הרבה דברים שהיום הם פיזיים בלבד, לפחות יהיה להם גם אלמנט וירטואלי, אם לא הם יהפכו להיות וירטואליים לגמרי, כי החוויה עם המשקפיים וזה, היא תהיה כל כך דומה למציאות שאנשים יודעים, אז למה בכלל לצאת? כאילו, אני חווה את זה עם המשקפיים בצורה כל כך מטורפת, אז אני נשאר בבית, ואז הצורך בסטרימינג, או you name it, הוא פשוט כאילו must, הוא לא עד או נחמד לאנשים שצופים מהבית.
לגמרי, אני חושב באמת זה לגמרי ככה, אני חושב ששוב, זה לעולם הטכנולוגי והכל מטאברס זה דבר נהדר, אבל בתור כתב טכנולוגיה אני אומר את זה לאנושות, לא בטוח, לא בטוח, כי המגע האישי והזה, אתה יודע, בסוף אנחנו יצורים אנושיים, אנחנו אוהבים מגע, אוהבים לראות, אתה יודע, להכיר אחד את השני, אז שהכל יהיה עם שקפיים ו... וזה, זה נראה לי קצת מראה שחורה על סטרואידים הדבר
הזה. תראה, אנחנו רואים את זה קצת, לא יודע אם יצא לאנשים פעם לנסוע ברכבת תחתית בסין, בסדר? הסינים הם הרבה יותר מכורים מאיתנו לטלפונים הניידים, סמארטפונים וכל זה, וכשאתה נוסע שם ברכבת התחתית, כולם עם אוזניות וצופים ב, לא יודע במה, בסדרה בטלפון. תחושה לא הכי נעימה, נכון, אתה ברכבת תחתית, זה לא שאני באתי לעשות חברים ברכבת התחתית, אבל אתה באמת מרגיש שכל אחד חי בעולם שלו, וזה עוד בלי משקפיים ודברים כאלה, אז אני לגמרי מתחבר למה שאתה אומר, שאני לא יודע כמה זה טוב לאנושות, ותהיה פה עבודה אדירה של ממשלות ורגולטורים וחברות וזה, לדעת למצוא את האיזון פה, אני באמת קטונתי, כן, זה לא התחום שלי, נצטרך לסמוך עליהם ולקוות שהם יהיו שם, ואני חושב שבסוף כל אחד זה האחריות האישית שלו, אבל לגמרי, כמו שזה מרגש, זה גם מפחיד באותה מידה.
מסכים איתך, אז אני חושב שבנימה האופטימית הספקנית הזאת, אין ככה דרך טובה יותר לסיים את הרעיון הזה איתך, אז אלעד רוזנסקי, היה מרתק, דיברנו על נושא סופר חשוב ומעניין, הפלטפורמה שלך נראית מעולה, אני אשמח מאוד להשתמש בה גם בנוסף. עוד ככה מה שהיית רוצה לומר למי ששומע, מאזין לנו?
אז קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות, אתה יודע שאני מעריץ שלך, אני חושב שאור הוא עושה, עצם זה שאני הגעתי אליך בלי להכיר אותך, זה אומר שאתה עושה עבודת שיווק מדהימה. אז באמת, זה מי שמחפש ללמוד איך לשווק את עצמו נכון כפרסונל ברנד, תקלו פשוט על מה שאור עושה ותעתיקו. זה דבר ראשון. ודבר שני, לכל מי שמעניין אותו לנסות את הפלטפורמה שלנו, היה לנו מאוד חשוב שזה יהיה בחינם בתור התחלה. זאת אומרת, כשאני אומר בתור התחלה, זה בחינם לתמיד, כן? אם תרצו, יש כמובן מגבלות על החבילה החינמית, אבל בטח לנסות ובאמת להקליט ולעלות ללייבים ולעשות דברים, אפשר בחינם. זה לא שאחרי זה זה עולה יותר מדי, כן? זה עדיין פלטפורמה די זולה בסופו של דבר, אבל אני באמת מציע לכולם, זה חינם, תנסו, תירשמו, ואני פה, אנחנו ישראלים, וזה לטובה מהבחינה הזאת, שאנחנו מאוד מאוד פתוחים לשמוע מה שיש לכם להגיד, תפנו בכל דרך, פייסבוק, לינקדין, אינסטגרם, טוויטר, מה שתרצו, באמת, אימיילים, אנחנו פה כדי לשמוע...
הטלפון של אלעד יופיע על המסך מיד.
באמת, מה אתם חושבים? תפנו אלינו, אנחנו מבחינתנו, זאת הדרך שלנו להשתפר, זה לשמוע אנשים יוצרי תוכן, מה חסר להם, ולפתח בהתאם, ולשנות הרעות בהתאם, אנחנו מאוד גמישים, ופשוט רוצים לעשות לכם טוב ולנו טוב, ושכולם יהיו מבסוטים, זה הכל.
מדהים, איזה כיף, אני חושב שזה גם משהו מרענן ככה לשמוע מחברות טכנולוגיה בכלל, שרוצים לשמוע ומקבלים את הדעות ואת זה של המשתמשים, זה דבר, כמובן דבר לדעתי שהוא מסט, אבל לא כולם מבינים את זה לצערי, יש הרבה חברות שלא עושות את זה, אז כיף לשמוע את זה ממך. זהו, שמחתי מאוד לשוחח איתך אלעד.
תודה לך, היה כיף.
המון המון תודה גם לי, ותודה גם לכם שהזנתם, נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי.
יאללה ביי.
נהניתם? האזינו, דרגו ועקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסטס, דיזר ועוד. לכל הפרקים ולהרבה מאוד מידע שיעזור לכם לעשות פודקאסט, היכנסו ל-howtopodcast.co.il.